שלום וברכה לכולם, שבוע טוב ומבורך. השיעור הערב טיפה יותר ארוך מהרגיל, אני רוצה שננסה להקיף גם את דף כ"ט וגם את דף למד, שכן גם משום שהיום לפי הלוח הוא דף למד ואנחנו דף אחד מאחורה, וגם משום שבעצם מדובר על סוגיה אחת ארוכה, וכמו הרבה סוגיות בבבא קמא יש הרבה מה להרחיב ולדון ולפלפל, נשתדל ממש להזכיר תמצית שבתמצית. אז אנחנו למדנו ביום שישי את המשנה בדף כ"ח עמוד א', המשנה שמדברת על קד שנשבר ברשות הרבים, וכמובן בעל הקד נושא באחריות לאנשים שיפגעו מן המים, שיפגעו משברי החרסים, שכן לכאורה מדובר על מקרים מובהק של נזקי בור, ונתנו איזשהו מבוא בכלל לסוגיות של בור ביום שישי. רבי יהודה במשנה מחלק בין מתכוון לבין אינו מתכוון. אילו היינו קוראים את דברי רבי יהודה כדבר פשוט, כנראה רבי יהודה אומר, כל האחריות של בעל הקד לנזקים שיגרמו מן הקד, מן המים, מן החרסים, לכאורה רק אשר הוא באמת התכוון לשבור את הקד ברשות הרבים. ואז הוא ממש יצר שם נזק. אבל אם הקד נשבר בלי כוונה, איך אתה יכול לבוא לבעל הקד באיזושהי תביעה? הרי הוא לא רצה לשבור את הקד שם. כך לכאורה היינו צריכים לפרש בדברי רבי יהודה. אלא שרבא, שדבריו ראינו ביום שישי, רבא בגמרא כאן בדף כ"ח עמוד ב', מסביר שלדעת רבי יהודה אין צורך שהוא ממש יתכוון לשבור את הקד. אפילו אם הוא רק יתכוון להוריד את הקד מכתפיו, כבר זה נחשב מתכוון. שוב, מתכוון במובן זה שהוא נושא באחריות. שהוא נושא באחריות לתקלה. שהוא נושא באחריות לשבירת הקד. כבר הדבר הזה כאמור לפי רבי יהודה נחשב כמתכוון. שאלה הגמרא אם כך, אז מה סבור רבי מאיר? כלומר, מה סבור התנא קמא שבמשנתנו? שהוא לא מחלק בין מתכוון לשאינו מתכוון. ומשמע שהוא מחייב גם באינו מתכוון. האם באמת נכון הדבר שרבי מאיר אפילו לא רק שלא הייתה כוונה להוריד את הקד, לא רק שלא הייתה כוונה לשבור את הקד, לא הייתה כוונה אפילו להוריד את הקד מכתפיו, אלא שהקד ממש נשבר מאליו, אוגנו בידו, אוזנו בידו, כמו שראינו בגמרא. האם גם על זה רבי מאיר מחייב? הגמרא הבהירה בדף כ"ט עמוד א' שלא ייתכן שרבי מאיר מחייב על זה. משום שבברייתא, שמדברת בצורה מפורשת על קדו שנשבר או על גמלו שנפל ברשות הרבים, אנחנו מוצאים שרבי מאיר אומר להדיה, שאם אדם העלה קנקנים על הגג ונפלו ברוח שאינה מצויה, אזי בעל הקנקנים פטור, כי הוא באמת לא נושא בשום אחריות. או במילים פשוטות, כאשר באמת בעל הקד לא גרם לו במישרין ולא בעקיפין, ואין לו שום אחריות לזה שהקד שלו נשבר ברשות הרבים, איך נחייב אותו? על מה נחייב אותו? אפילו לפי רבי מאיר. ולכן דבריו של רבא, שאותם ראינו ביום שישי, בעצם עלו בקושיה. ובכן, איך נסביר את החלוקה הזאת של מתכוון ואינו מתכוון? אביי מציע מהלך חדש, וזו הנקודה שבה עצרנו ביום שישי. אנחנו בגמרא בדף כ"ט עמוד א', ממש כמה שורות מתחילת העמוד. אלא אמר אביי, בתרתי פליגי. בעצם במשנה שלנו יש מחלוקת כפולה. פליגי בשעת נפילה, ופליגי לאחר נפילה. כלומר, המשנה שלנו עוסקת בשתי שאלות שונות. שאלה אחת, נזקים שנגרמו כתוצאה מן הקד השבור ממש בשעת הנפילה. הבעל הקד הלך עם הקד ברחוב, מעד, נתקל, נפל, והקד הלך ופגע במישהו. וזו מחלוקת אחת בין תנא קמא לבין רבי יהודה. ויש מחלוקת נוספת, מה הדין של שברי הקד או המים שנשפחו ברחוב לאחר הנפילה. והבעיה מסביר, פליגי בשעת נפילה ונתקל פושע. מר סבר, כלומר רבי מאיר, תנא קמא סבור שנתקל פושע הוא. כלומר, נכון, זה לא כך נעים שנפלת, בטח לא עשית את זה בכוונה, אבל מי שהלך בצורה לא זהירה ונתקל, אז הוא פושע. אז הוא אחריותו, ואם נגרמו נזקים כתוצאה מן הנפילה, הוא צריך לשאת באחריות. ואילו מר סבר, רבי יהודה סבור שנתקל לאו פושע הוא, כי הוא לא מתכוון. זו מחלוקת אחת לגבי נזקים שנגמרו בשעת הנפילה. ועוד אומר אביי, פליגי לאחר הנפילה. ויש עוד מחלוקת נוספת בשאלה מה המעמד של אותם שברי קד או מים שנשפחו ברשות הרבים לאחר הנפילה. פליגי לאחר הנפילה במפקיר נזקיו. מר סבר, שוב רבי מאיר, שמפקיר נזקיו חייב. כלומר, גם אם אתה עכשיו לא מתכוון לבוא לאסוף את החרסים, לא לאסוף את השברים מרשות הרבים, ואתה בעצם הפקרת אותם, אתה לא רוצה יותר לזכות בהם, אז מה? אבל הם באו מכוחך, ולכן אתה חייב על נזקים שהם יגרמו, כמובן מדין בור. ומר סבר, רבי יהודה סבור, שבמצב כזה אכן פתור. וממאי, מניין לך הבעיה שבאמת יש שתי מחלוקות שונות בשתי שאלות שונות, מדקתן התארתי, מזה שהמשנה באמת מדברת על שני סוגים של נזק. המשנה מדברת על הוחלק אחד במים, שזה סוג אחד של נזק, או של הקבה חרסית, היינו החכמה. מה זה משנה אם הוא נפגע והנזק נגרם כתוצאה מהמים שנשפחו או כתוצאה משברי הקדים, היינו הח. אלא לא, ואחי כאמר, הוחלק אחד במים בשעת הנפילה, ממש בשעת הנפילה עצמה, או שלקה בחרסית שבאותם שברי חרסים שנשארו שם לאחר, לאחר הנפילה. וכאמור, רבי מאיר ורבי יהודה נחלקו לגבי שני הדברים, שרבי מאיר מחייב ורבי יהודה פותר. אלא אם כן דבריו של אביי, וכך אביי מסביר את החלוקה של רבי יהודה בין מתכוון לבין שאינו מתכוון. ובראשונים כאן יש מחלוקת מאוד מאוד נרחבת בהבנה ממש של פשט דברי אביי. והמחלוקת הזאת קשורה גם ליסודות מאוד עקרוניים בעולם בבא קמא שכבר דיברנו עליהם. אבל המחלוקת הזאת היא גם מחלוקת תפיסתית, מחלוקת עקרונית, הייתי אומר, בדרכי התלמוד, בדרכי פרשנות התלמוד. אביי אומר בתרתי פליגי. ובאים בעלי התוספות ואומרים שכוונתו של אביי זה שבאמת במשנה שלנו מסתתרות שתי מחלוקות שונות לחלוטין, הן לא קשורות אחת לשנייה. בתרתי פליגי. זה חידוש עצום להגיד שבמשנה אחת שיש בה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, בעצם מסתתרות שתי מחלוקות שונות בשני נושאים שונים. יש מחלוקת אחת, האם נתקל פושע או נתקל לאו פושע, אם אנחנו באים באחריות לאותו אדם שמעד ונפל, האם הוא נושא בזה באחריות או לא, שרבי מאיר מחייב ורבי יהודה פותר. יש מחלוקת שונה לגמרי בהלכות בור. והמחלוקת היא, האם כאשר אדם נשבר לו משהו ברשות הרבים, הוא לא מתכוון לאסוף את זה אחר כך, מבחינתו זה הפקר, אז האם הוא נושא באחריות הנזיקין על זה, כן או לא? שרבי מאיר אומר, היות שזה היה פעם שלך, זה שהפקרת את זה עכשיו זה לא עוזר לי. אתה גרמת לזה להגיע לשם, ולכן אתה צריך לאסוף את השברים כדי שמישהו לא ייפגע מהם. בעוד שרבי יהודה אומר, לא, אני הייתי אחראי לזה, כל עוד זה היה שלי, אבל עכשיו זה כבר לא שלי, עכשיו כבר הפקרתי את זה. אז אין לי כאן אחריות נזיקית על השברים הללו מדין בו. וכאמור, שתי מחלוקות שונות במשנה, ואין שום קשר בין שתי המחלוקות הללו, כך בעלי התוספות. הריף, וכמובן בעריכות רבה ברמב"ן במלחמות, כאן בסוגיה שלנו, מבין שלא יכול להיות שבתרתי פליגי שתי מחלוקות שונות לגמרי. אז למה הם נתכנסו למשנה אחת? ולכן הריף, לאור נקודה שעוד מעט נגיע אליה גם בהמשך הסוגיה, מבין שיש קשר בין שתי המחלוקות. כלומר, לדעת הריף, זה שרבי מאיר אומר שהנתקל פושע, ממילא אומר שאתה לא יכול אחר כך להפקיר את הנזקים. אני בא אליך בתביעה על זה שנפלת, נכון? לא נעים לי שנפלת, אני לא שמח מזה. אבל כנראה שהיית צריך להיזהר קצת יותר, כנראה שהיית צריך להתבונן להיכן אתה הולך. ולכן, היות שיש לך אחריות מסוימת על הנפילה, ממילא יש לך אחריות על שברי החרסים שפזורים פה ברשות הרבים, ואתה לא יכול פתאום להיפטר מהם. רבי יהודה שבא ואומר שנתקל לאו פושע, ממילא אומר שאין לי אחריות על החרסים, כי אני לא שברתי את זה שם. אם לא הייתי כמו הוקימתא הראשונה בהווה אמינא של רבא, מדבר, לא מה שרבא מסביר, אלא בהווה אמינא, כפשט משנתנו. אם היה מדובר על אדם ששבר במו ידיו קד ברשות הרבים, אז יכול להיות שאין החינמי, הוא לא יכול עכשיו לבוא ולהפקיר את החרסים. אבל זה לא המקרה. המקרה הוא שהוא נתקל, ואז הקד נשבר. והיות שהוא לא אשם בדבר הזה, אומר הריף, בדעת רבי יהודה, ממילא אתה לא יכול לבוא אליו בתביעה שהחרסים, ששברי הקד, אחר כך גרמו נזק. אז כמו שאמרתי, יש כאן מחלוקת קונספטואלית מאוד מעניינת, האם כאשר אביי אומר בתרתי פליגי, אז באמת צריך להבין שיש כאן שתי מחלוקות שונות, שמצד אחד, מאוד קשה בפשט משנה, לומר שבאותם מילים עצמם, מסתתרות שתי מחלוקות בשני נושאים שונים, זה הקושי בדעת התוספות. מצד שני, הקושי בדעת הריף, שאם באמת בתרתי פליגי והבהתליה, כלומר, אם המחלוקות תלויות זו בזו, אז בעצם זה לא בתרתי פליגי. בעצם יש כאן מחלוקת אחת, האם נתקל פושע או לאו פושע. אז יש קושי מסוים בכל אחת מן הגישות בין הראשונים, אבל כאמור, כל מה שאמרתי עכשיו זה עדיין קצת הצגה מלמעלה של מהי בעצם המחלוקת כאן ואיך להבין את המושג בתרתי פליגי. השאלה העקרונית, וזו כבר השאלה מלב בבא קמא, אז באמת מה המחלוקת? מה השאלה הזאת, האם נתקל פושע או לאו פושע? והשאלה הזאת שנויה כאן במחלוקת נרחבת בין הראשונים, שוב לא נאריך. התוספות באופן עקבי לאורך הסוגיה מבינים שלדעת רבי מאיר שנתקל פושע, בעצם אנחנו מדברים כאן על אדם המזיק. אדם הלך ברחוב, נתקל, מעד, תוך כדי הנפילה שלו אף לו איזשהו חפץ מהיד, ובמצב כזה באמת מדובר על אדם המזיק. ונחלקו האם אדם המזיק הזה חייב או פטור. כמובן שאת הפרשנות הזאת יכולים התוספות להציע רק לשיטתם, שאדם המזיק לא באמת חייב לעולם, שהקביעה אדם מועד לעולם, בין שוגג, בין מזיד, בין אונס, בין רצון, לקביעה הזאת ודאי יש סייגים כמו שלמדנו בסיומו של הפרק הקודם. ולכן אומרים תוספות שבזה בדיוק נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה. האם באמת במצב כזה של אדם המזיק חייב או פטור? כמובן שהפרשנות הזאת של התוספות לא יכולה לעלות על קצה דעתו של הרמב"ן, משום שהרמב"ן מבין שאילו היה כאן אדם המזיק, אז אדם מועד לעולם. ואתה לא יכול לבוא ולומר טוב, אבל רבי יהודה יבוא ויאמר, נתקל לאו פושע, לא שמתי לב שהיה כאן משהו ונתקלתי ונפלתי. אם הנזק נגרם באופן ישיר על ידי האדם, ברור שהאדם חייב לעולם, כך דעתו של הרמב"ן. אז משנתו ושיטתו העקרונית של הרמב"ן מצויה בבבא מציעא בדף פ"ב, ואת דבריו שם כבר עיינו בהם פעמיים. יש עוד מקום אחד ברמב"ן שבו הוא חוזר על שיטתו בצורה פחות מפורטת מאשר באותה סוגיה בבבא מציע, וזה במלחמות כאן על הריף בסוגיה שלנו. ואני אקריא ממש 2-3 שורות מדבריו של הרמב"ן כאן במלחמות, והרמב"ן פותח ואומר במשפט חריף, אמר הכותב, אילו שתק מי שלא ידע, בטלו המחלוקות. עד כדי כך תוקף הרמב"ן את העמדה של התוספות. מה כל כך מטריד את הרמב"ן? ואם מכוחו כאזיל, כלומר אם באמת מדובר פה על נתקל שממש מכוחו אף לא משהו מהיה תוך כדי נפילה, הבלי אדם ואפילו באונס חייו. דאדם מועדו לעולם, בין באונס, בין ברצון, הוא מזכיר לנו הרמב"ן את הסוגיה שכבר למדנו, ואפילו הייתה אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה מעולם ונפלה, לעניין הזיק אין חייו. כלומר אומר הרמב"ן, אי אפשר להעמיד את הסוגיה שנתקל פושע בעולמות של אדם המזיק. כי אם מדובר על אדם המזיק, אז לכולי אלמה ודאי שהוא חייב על כל דבר שנגרם כתוצאה ממה שהוא עשה. לא גר האדם שנתקל ונפל ברחוב ממי שהייתה אבן מונחת לו בחיקו, והוא לא ידע מעולם שהייתה שם אבן והוא קם, והאבן הזאת התעופפה וגרמה לנזק. ולכן אומר הרמב"ן, לא יכול להיות שנתקל פושע קשור לסוגיית אדם המזיק. אני מדלג טיפה, ממשיך הרמב"ן ואומר, ואנה נחיקה אמרינה, בשעת נפילה, אפילו לרבי מאיר האומר נתקל פושע הוא, לאו היינו אדם המזיק, דלאו מכוחו כאזיל, שהקרקע שנתקל בה דחפתו, ודמי למי שדחפו אדם, ונפלה כדו והזיקה, דלאו מכוחו דידי מזיק. וזה חידוש עצום של הרמב"ן. הרמב"ן מדבר על מצב שבו ראובן דחף את שמעון, ואז שמעון נפל קדימה, וכתוצאה מהנפילה הזאת נגרם נזק. טוב, לכאורה שמעון חייב על הנזק. זה לא אשמתו, ראובן דחף אותו, אבל אדם מועד לעולם, אפילו באונס. אומר הרמב"ן, לא, לא, לא. גם לשיטתי, במצב כזה, מי שהתחייב על הנזק הוא ראובן שדחף אותו. לא שמעון הנדחף. נכון, פיזית, איבריו של שמעון הם אלה שגרמו נזק. אבל במצב כזה אני אחייב את ראובן, את מי שדחף אותו. ואומר הרמב"ן, זה בדיוק מה שקורה בסוגיית נתקל פושע. כי למאן דאמר שנתקל לאו פושע, אז בעצם הקרקע היא זאת שהפילה אותו. וממילא הוא לא אשם. ואומר הרמב"ן, ולא דמיה לאבן מונחת לו בחיקו. דהתם כיוון שעמד ומפני עמידתו נפלה, הב ילי כוחו ואדם המזיק הוא. כלומר, באותו מקרה של אבן שמתעופפת, ברור שזה אדם המזיק, כי הוא זה שהעיף אותה. אבל הכה, במקרה של נתקל, כיוון שנתקל על כוחו נפל מכוח הקרקע שנתקל בו, ולאו מכוחו נפלה אלא ממילא נפלה. ומכל מקום, כיוון שהוא פשע באותה תקלה שנתקל, ועכשיו החידוש העצום של הרמב"ן בהבנת הסוגיה, אני מקריא, הבלי כאישו, דבעידנה דקאזדי כמזגי, וחייב בין בנזקי אדם, בין בנזקי כלי. ובכן, סוגיית נתקל פושע שנויה במחלוקת בין התוספות לרמב"ן, והם לשיטותיהם בסוגיית אדם המזיק. שהתוספות מבינים שאם נתקל פושע, אז יש כאן דין אדם המזיק, ומאן דאמר שנתקל לאו פושע, מבין שאדם המזיק באמת לא חייב תמיד. בעוד שלדעת הרמב"ן, אם נתקל פושע, בעצם מדובר על נזקי אש. נכון, פיזית, טכנית, זה ידיו של האדם, או משהו שמשתלשל מידיו, אבל אנחנו בכלל לא בפרשיית אדם המזיק. אם באנו לסווג מצד אבות הנזיקים, אנחנו מדברים על נזקי אש, בהמשך דברי הרמב"ן שם במלחמות, אולי מדובר על נזקי בור. אבל בטח לא על אדם המזיק. עמדת ביניים בין התוספות לבין הרמב"ן מציע בעל המאור, שאיתו כמובן הרמב"ן מתפלמס, ובעל המאור אומר שזו גוף המחלוקת. כלומר שרבי מאיר מבין שנתקל הוא אדם המזיק, ולכן אני מחייב אותו כי אדם מועד לעולם, בעוד שרבי יהודה מבין שנתקל הוא לא אדם המזיק, אלא כנראה אב נזיקין אחר, אולי אש, אולי בור, כמו שהרמב"ן דן. כלומר שהשאלה האם במצב של נתקל אפשר לדבר על אדם המזיק, אומר הבעל המאור, זו בדיוק המחלוקת שבין רבי יהודה לבין רבי מאיר. סוף דבר. לפנינו קודם כל שאלה אחת עקרונית בנתקל פושע. איך להבין את המחלוקת הזאת, האם נתקל פושע או לאו פושע, שכאמור לדעת התוספות זה דיון בהלכות אדם המזיק, לדעת הרמב"ן אי אפשר לדבר כאן על אדם המזיק, זה דיון בהלכות אש, ולדעת בעל המאור המחלוקת היא על איזה אב נזיקין מדובר. כאמור, מכוח המחלוקת הזאת משתלשלת גם מחלוקת נוספת שאליה נחזור מיד יותר בהרחבה בהמשך הסוגיה, האם יש קשר בין שתי המחלוקות? כלומר, האם כדעת התוספות, יש כאן באמת תרתי פליגה, יש כאן דיון שונה לגמרי בהלכות בור. מה קורה כאשר אדם הפקיר את הבור ואין לו בעלות עליו? האם במצב כזה אני עדיין מחייב אותו, כי הוא גרם לתקלה, הגם שכרגע היא לא שלו, או שהיות שכרגע הבור מופקר, או שברי החרסים מופקרים, אם אלא אין לו שום אחריות על זה. וכמו שמעירים כאן הראשונים, זה בעצם חוזר לאותה סוגיה שהזכרנו גם ביום שישי, האם בור שחיווה עליו תורה מצריך בעלות. או שאפילו מי שחופר בור ברשות הרבים, וברור שאין לו שום בעלות על הבור הזה, אף על פי כן הוא מתחייב. מחלוקת בהלכות בור לא קשור לנתקל פושע. הריף ובבותיו הרמב"ן מבין שלפי רבי מאיר הנתקל פושע, ולכן הוא לא יכול להפקיר את נכסיו, ולא יכול להפקיר את נזקיו, וגם אם הוא יפקיר את זה, זה לא יעזור. בעוד שלדעת רבי יהודה נתקל לאו פושע, ולכן לאחר מכן הוא יכול להפקיר את נזקם. אז כאמור, משפט אחד קצר של אביי בגמרא של בתרתי פליגי, שמעורר דיון מאוד מאוד נרחב וענף בין הראשונים. ובכן, ממשיכה הגמרא, הוא מקשה על, על התפיסה הזאת של אביי, שכן אביי יוכיח את דבריו גם מן המשנה, כמו שקראנו מקודם, מזה שהמשנה תורחת לציין שתי דוגמאות, גם על לקה במים וגם על לקה בחרסית, כנראה שבאמת מדובר פה על שני נושאים שונים. אלא שעל זה מקשה הגמרא ואומרת, כ"ט עמוד א' באמצע העמוד, ומדי מתניתין בתרתי, מזה שבמשנה שלנו באמת יש שתי מחלוקות, אחת על עצם הנפילה, נתקל פושע או לא, ושנייה מה המעמד של החרסים או של השברים ברשות הרבים לאחר מכן, במפקיר נזקיו. אז אומרת הגמרא, מזה שבמשנה שלנו יש שתי מחלוקות, הברייתא, שאותה ציטטנו ביום שישי כאן בסוף כ"ח עמוד ב', תחילת כ"ט עמוד א', נמי בתרתי. כלומר, צריך לומר שגם בברייתא בעצם מסתתרות שתי מחלוקות. מחלוקת אחת לגבי הנפילה עצמה, ומחלוקת שנייה לגבי מה שיקרה אחרי הנפילה. אני רק לא הזכרתי מקודם שרשי ותוספות כאן סבורים שכל עוד לא היה זמן, מהאדם הלך ברשות הרבים, נתקל, נפל לו הקד מהיד והקד נשבר, כל עוד אין לו מספיק פנאי, כל עוד אין לו מספיק זמן לפנות את הקד, זה עדיין נחשב כשעת הנפילה ממש. והרמב"ן כנראה לא מקבל את הפרשנות הזאת. וזה רק אמרתי מאמר מוסגר. על כל פנים, אם במשנה שלנו יש באמת שתי מחלוקות, אחת על הנפילה עצמה ואחת על הנזקים שנגרמים אחרי הנפילה כתוצאה ממה שזרוק שם ברשות הרבים, אז צריך למצוא שתי מחלוקות כאלה גם בברייתא. ועל מה דיברה אותה ברייתא שציטטנו מקודם, הברייתא שמדברת בפירוש על מחלוקת רבי מאיר וחכמים? אז הברייתא הזאת, כאמור, בסוף דף כ"ט עמוד ב', מדברת על נשברה כדו ולא סילקו, או נפל גמלו ולא העמידו. אומרת הגמרא, בישלמה כדו, משכחת לה או בשעת הנפילה, כלומר נזק שנגרם ממש תוך כדי נפילה, ואז הדיון נתקל פושע או לא, או בחרסים ומים שנזרקו ברשות הרבים לאחר הנפילה, כמו שהסברנו עד עכשיו. אלא אומרת הגמרא, גמלו בשלמה לאחר הנפילה, משכחת לה מפקיר נבלתו. כלומר, הגמל נפל ברשות הרבים, ועכשיו הוא תקוע שם, והוא מהווה מכשול ובור ברשות הרבים, והשאלה אם מפקיר נזקיו חייו או פטור. אלא בשעת נפילה, איך היא משכחת לה? מה הדיון על נזק שנגרם כתוצאה מן הגמל ממש כשהוא נפל? עכשיו, הקושייה הזאת קשה עוד יותר לדעת התוספות, כי לפי התוספות שבאמת מדובר פה על סוג של אדם המזיק, אז זה אתה יכול להגיד על האדם שהלך ברחוב ונתקל ונפל לו הקד מהיד. אבל איך אפשר לדבר על אדם המזיק לגבי הגמל? אבל גם לפי פירושו של הרמב"ן, סוף כל סוף, בשעת הנפילה עצמה, הווי כאישו. אז אישו זה משהו שייך לאדם. אם הגמל נתקל ונפל, מה בכלל הדיון? האם אתה אומר שהגמל יהפוך להיות פושע בזה שהוא נתקל? מתרצת הגמרא, אמר רב אחא, כגון דעברה במאיה דרך שרעתא דנהרה. כלומר, מדובר על מצב שבו המנהיג בא על הגמל, לקח אותו מראש בתוך איזושהי שלולית גדולה, בתוך איזשהו מקום לא כל כך אוויר, ואז הגמל נתקל ונפל. ועדיין שואלת הגמרא, היחידמי, אידאי כדרכא אחרינא. אם יכול היה להוליך את הגמל במקום אחר, אז פושע הוא, אז ברור שבעל הגמל פשע ונושא באחריות לנפילתו של הגמל ולנזקים שנגרמו ממנה. וידלי כדרכא אחרינא, אם לא היה איפה לעבור והיה פה איזשהו שיטפון גדול, אז אנוסו. אז עוד פעם אי אפשר לבוא אליו בתלונות. אלא אומרת הגמרא, משכחת לה, דאיתקיל, ואתקילה בי גם לה. כלומר, אנחנו חוזרים לאותה אוקימתא שנתקל פושע, מדובר על מצב שבו מוליך הגמל הוא זה שהלך ונתקל, וכתוצאה מן ההתקלות שלו נתקל בו גם הגמל, ואז הגמל נפל. דהיינו, אנחנו חוזרים לאותו מקרה של נתקל פושע, שלפי התוספות הוא אדם המזיק, ויש כאן משהו שהשתלשל מכוחו, לפי הרמב"ן זה יהיה אפילו עוד יותר חלק, שזה ממש כמו אישו. כלומר, הוא נפל, כתוצאה מהנפילה שלו נפגע גם הגמל, והגמל גרם לנזק, וממילא הדבר הזה נחשב ממש כנזקי אש, ועל זה אפשר לחייב. אז שוב, כל אותה מחלוקת ראשונים גדולה, איך להבין נתקל פושע, תהיה עוד יותר מורכבת כאשר אנחנו מדברים כאן על הגמל, והשאלה איך אנחנו מאפיינים, על איזה אב נזיקין בכלל אנחנו מדברים, באותו גמל שנתקל באדונו, שנתקל במוליכו, ואחר כך נפל בעצמו, סוף כל סוף, לפחות לפי רבי מאיר, יש כאן אחריות מסוימת שמוטלת על בעל הגמל. יפה. אז זה לגבי עצם ההבנה של מה המשמעות של מתכוון, והמחלוקות בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. חוזרת הגמרא ושואלת, מפקיר נזקיו, מהי מתכוון איקה? כלומר, בואו נחזור לפירוש של התוספות, שממש העמסת על המשנה שתי מחלוקות שונות לגמרי. מחלוקת אחת בנתקל פושע, מחלוקת שנייה במפקיר נזקיו, אז לגבי נתקל פושע, אני מבין מה רבי יהודה אומר, שאם הוא לא מתכוון אז הוא פטור, כי נתקל לאו פושע. אבל במפקיר נזקיו, מה שייך להתכוון או לא להתכוון? אמר רב יוסף, כמובן, במתכוון לזכות בחרסיה. לכן אמר רבה שבמתכוון לזכות בחרסיה. כלומר, בא רבי יהודה וטוען, אם הוא מתכוון עוד לזכות בחרסיה, אז הוא לא הפקיר אותם. אז זה בור ברשות הרבים, והוא נושא באחריות עליו, כי זה שלו. לעומת זאת, אם הוא לא מתכוון לזכות בחרסיה, אז זה הפקר. ומפקיר נזקיו, לדעת רבי יהודה, פטור. רבי מאיר סבור, כאמור, שאפילו מפקיר נזקיו, עדיין חייב. ואם כן, גם כאן שייך לדבר על כוונה, שוב, לא על כוונה של האם הוא נפל בכוונה, או האם הוא גרם לנזק בכוונה, אלא האם הוא מתכוון לזכות אחר כך בחרסיה, האם יש לו בעלות על התקלה שנמצאת כאן ברשות הרבי. אומרת הגמר רבי אלעזר אמר, בשעת נפילה מחלוקת. כלומר, כל המחלוקת מרבי מאיר לרבי יהודה, היה נזק שנגרם בשעת הנפילה. שואלת הגמרה, אבל לאחר הנפילה, מהי? דברי הכל פתור? כלומר, הגמל המת ברשות הרבים, או שברי החרסים ברשות הרבים פותרים על זה, והעיקר רבי מאיר דמחייב, מפורש בדברי רבי מאיר שהוא מחייב. אלא מאי, תאמר שבשעת הנפילה מחלוקת, אבל אחר הנפילה דברי הכל חייב, גם את זה אתה לא יכול לומר, והעיקר רבנה דפטרי. אלא מאי, למה התכוון רבי לזר כאשר אמר בשעת נפילה, כוונתו הייתה שאף בשעת הנפילה, גם כן יש מחלוקת וכמה שפנן כדי הבאי. כלומר, המחלוקת הגלויה, ודאי בברייתא, בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, היא מחלוקת מה המעמד אחרי שהם נפלו, הקד, הגמל, נפלו ברשות הרבים, והם עכשיו עומדים שם כאבן שאין לה הופכין, עומדים שם כבור, והשאלה אם מחייבים את זה או לא, וזה הפשט בברייתא, אבל חוץ מזה יש מחלוקת גם בשעת הנפילה. לא רק מה קורה אחרי הנפילה, שזה מפורש בברייתא, אלא יש מחלוקת גם מה קורה בשעת הנפילה, וזו המחלוקת אם נתקל פושע או לא, כמה שמלן כדאבי. אבל, דווקא עמוד ב', רבי יוחנן אמר, לאחר הנפילה, מחלוקת. כלומר, המחלוקת היא מה המעמד של אותו גמל שרוע ברשות הרבים, או שברי חרסים ברשות הרבים. אומרת הגמרא לרבי יוחנן, אבל בשעת נפילה, מהי? דברי הכל פטור? והמי דקאמר רבי יוחנן לקמן, כמו שנראה, לא תימא מתיתין רבי מאיר דאמר נתקל פושע, מכלל דרבי מאיר מחייב. כלומר, אתה רואה שרבי יוחנן מקבל את זה שיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בשאלה אם נתקל פושע או לא. אז איך אתה יכול להגיד שבשעת נפילה יהיה דברי הכל פטור? רבי יוחנן בעצמו אומר שלפי רבי מאיר נתקל פושע, ולכן לפי רבי מאיר גם בשעת נפילה מחייב. אלא מאי, נאמר שרבי יוחנן כשאמר לאחר נפילה מחלוקת, התכוון לומר שבשעת נפילה דברי הכל חייב, ועוד פעם, כאמר רבי יוחנן לקמן, לא תימא מתיתין רבי מאיר, דאמר נתקל פושע הוא, מכלא דפטרי רבנן, שוב, אותה קושיה עצמה. כלומר, רבי יוחנן סבור שיש מחלוקת תנאים בנתקל פושע, וממילא תהיה מחלוקת מה הדין כאשר נגרם נזק בשעת הנפילה ולא רק לאחריה. אלא אומרת הגמרא, וזה כאמור מה שמוביל את הריף לפרש כפי שפרש, אלא הקמש מלן, כשרבי יוחנן אומר לאחר נפילה מחלוקת, הוא בא ללמד דמפקיר נזקיו דהכה הוא דפטרי רבנן, דאנוסו. וזה בדיוק מה שהריף הסביר. לפי החכמים החולקים על רבי מאיר, נתקל לב פושע, ולכן בגלל שאתה לא אשם בזה שהקד נשבר לך, ממנה אתה יכול להפקיר את הנזקים ולומר, טוב תקשיב, אני לא רציתי לשבור את הקד, אין לי מה לעשות עם החרסים, אני לא מתכוון לזכות בהם, ולכן אין לי כאן אחריות על הבור ועל התקלה הזאת ברשות הרבים. מפקיר נזקיו דהכה, במקרה הספציפי הזה הוא דפטרי רבנן, דאנוסו. אבל מפקיר נזקיו דאלמה מחייבי. במקום אחר, שבו אדם שבר קד ברשות הרבים, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, שברתי את הקד, אז עכשיו מבחינתי הקד הזה הוא הפקר, אין לי יותר מה לעשות איתו. אין דבר כזה. מה פתאום? ולכן, במצב כזה, ודאי שאתה חייב על הנזקים. כך מחדש רבי יוחנן, ורבי יוחנן אומר, לא יהיה מי שיאפשר לך במצב כזה לברוח מאחריות ולהגיד, טוב, נו, הפקרתי כבר את הנזקים, אני לא מתחייב עליהם. הוא באמת אומר את הגמרא, שהנקודה הזו עצמה היא מחלוקת המוראים. איתמר, מפקיר נזקיו. רבי יוחנן ורבי לזר, אחד אמר חייב, אחד אמר פטור. אתה אומר, רגע, רגע, למה מאן דמחייב כרבי מאיר, ומאן דפטר כרבנן? הרי לפי בתרתי פליגי שעליו דיברנו עד עכשיו, מה שייך שיהיה מחלוקת רבי יוחנן ורבי לזר? זו מחלוקת התנאים, רבי מאיר ורבי יהודה. אומרת הגמרא, לא. עליבא דרבי מאיר כולם לא פליגי. כלומר, רבי מאיר אמר דברים ברורים, שגם אם הגמל נפל שלא באשמתי ברשות הרבים, וגם אם הקד התנפץ שלא באשמתי ברשות הרבים, אני לא יכול להתנער ולברוח מן הנזקים ולהפקיר אותם. כי פליגי, מחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר, יעליבא דרבנן, בשיטת רבי יהודה. מאן דפטר, כרבנן, כי המפקיר נזקיו פטור, כך רבי יהודה אומר. ומאן דמחייב, כלומר רבי יוחנן, אמר לך, אנא דאמרי אפילו לרבנן. עד כאן לא פטרי רבנן, אלא במפקיר נזקיו דהכה משום דאנוס הוא. כמו שהסברנו, שהקד או הגמל מתו שלא באשמתי, ולכן אני יכול להפקיר אותם והם לא בור שלי, אבל מפקיר נזקיו דאלמה, כלומר אדם שסתם ככה בא והפקיר את נזקיו, כמובן שמחייבה, לא יכול לזרוק תקלה ברשות הרבים בכוונה, ואחרי זה לבוא ולהתנער ממנה ולהגיד, טוב, נו, מבחינתי זה הפקר, אני לא רוצה לעשות עם זה שום דבר. אז על פניו, לאור כל מה שראינו עד עכשיו, רבי יוחנן הוא זה שיאמר שמפקיר נזקיו חייב, ואילו רבי אלעזר יאמר שפטור. ובכל זאת, לגמרא זה לא פשוט, והגמרא תאריך בנקודה הזו עצמה. אומרת הגמרא תסתיים, דרבי אלעזר הוא דאמר חייב. אולי דווקא בדעת רבי אלעזר צריך להגיע למסקנה שאדם לא יכול להפקיר את נזקיו. מדוע? דאמר רבי אלעזר משום רבי ישמעאל וזו קביעה יסודית ומהותית בנזקי בור. שני דברים אינן ברשותו של אדם, והסען הכתוב, כאילו הן ברשותו. ואלו הן, בור ברשות הרבים, וחמץ מששעות ולמעלה. אחרי שעה שישית בי"ד בניסן, בערב פסח, החמץ כבר אסור בהנאה, וממילא לא שייך לדבר בו על בעלות, ובכל זאת הכסרו הכתוב כאילו ברשותו, ועדיין מוטלת עליך חובת ביעור. כך לגבי חמץ, וזה לא הנושא שלנו כאן. מחדש רבי אלעזר בשם רבי ישמעאל ואומר אותו דבר, בור ברשות הרבים. גם אם אתה בא ואומר, תשמע, הבור הזה הוא לא שלי, רשות הרבים שייכת לכולם. אז מה אם אני חפרתי את הבור הזה, אבל אין לי בעלות עליו? השאור הכתוב כאילו הן ברשותו. כך מחדש רבי אלעזר. ובכן, מה אנחנו למדים כאן בדברי רבי אלעזר? על כורחנו ללמוד כאן שלדעת רבי אלעזר, גם אם מישהו טוען שהתקלה אינה שייכת לו, שהתקלה היא הפקר, הוא לא יכול להימלט. השאור הכתוב כאילו הוא ברשותו. וממילא גם אם יבוא מאן דהוא ויפקיר את נזקיו ברשות הרבים, אנחנו נבוא ונאמר לו, השאור הכתוב כאילו ברשותך. אתה לא יכול להתנער, אתה לא יכול לברוח. וזה שייך לך. אם כן, רבי אלעזר סבור שמפקיר נזקיו חייב. אומרת הגמרא, תסתיים. אז באמת, כך לכאורה צריך לומר. רגע. ומי אמר רבי אלעזר הכי? ואמר רבי אלעזר בדיוק את ההפך. יפחת את נן. ההופך את הגלל ברשות הרבים, וגלל, עוד פעם, איזשהו פסולת או גללים ברשות הרבים, נגיע לזה מיד בדף למד, והוזק בהן אחר, חייב בנזקו. כך נאמר במשנה, שבאמת מי שמצא איזה דבר הפקר, משהו שאין בו משמעות, והגביע אותו ברשות הרבים וחזר והניח אותו, ברגע שהגבעת את זה, זה שלך, וברגע שהנחת את זה, ממילא אתה מניח כאן תקלה ברשות הרבים, חייב בנזקו. ועל זה אמר רבי אלעזר, לא שנו, אלא שנתכוון לזכות מהם, שמת התכוון להגביע ולקנות, אבל לא נתכוון לזכות בהם פטור, על מה מפקיר נזקיו פטור. הרי מה אנחנו רצינו לטעון? אנחנו רצינו לטעון שלפי רבי אלעזר אפשר לחייב על נזקי בור ברשות הרבים גם אם אין בעלות, כי השאור כתוב כאילו ברשותו. אבל אם אתה רואה שלעניין גלל ברשות הרבים, רבי אלעזר בעצמו סבור שרק אם יש לך בעלות אתה מתחייב על זה. אם אין לך בעלות אתה לא מתחייב על זה. אמר רבי דברא הווה שהחזירה למקומה, כן, הרמתי את זה רגע, ראיתי שאין לי מה לעשות עם זה, אז החזרתי את זה לאותו מקום, מעולם לא התכוונתי לקנות. אמר רבינה, משל דרבד דברא הווה למה הדבר דומה? למוצא בור מגולה. אדם הולך ברשות הרבים ורואה שיש כאן בור, אוי ואבוי. ואז הוא מכסה אותו. אבל אחר כך הוא אומר, רגע, בעצם מה זה דאגה שלי? למה זה טרחה שלי? וחזר וגילה. ברור שמצב כזה, אנחנו לא יכולים לבוא לאותו אדם בטרוניה, הוא לא עשה שום דבר רע. מי שעשה משהו רע זה מי שחפר שם את הבור. פלוני אלמוני חשב אולי לעשות מעשה טוב, לחסות את הבור, נמלח בו ואחר כך גילה את הבור, אבל הוא בטח לא אחראי. אותו דבר, אומר רבד דברא הווה, קרה כאן עם הגלל הזה. כלומר, בא מישהו והרים אותו, אמרה שאין לו מה לעשות איתו, החזיר אותו למקומו. במצב כזה, גם רבי אלעזר מודה שאי אפשר לבוא אליו בשום טרוניה, כי הוא לא קנה שום דבר. טוב, אבל אומרת הגמרא, אם זה דומה, אמר למזרות רבי דרב מרי לרבינה מדמי, הטעם, כלומר, במקרה שהיה בור, ואותו פלוני רק כיסה אותו, ואז חוזר ומגלה אותו, לא הסתלק לו מעשה ראשון, הבור היה כאן כל הזמן. אבל הכה, באותו גלל, באותה תקלה שמונחת ברשות הרבים, הסתלק לו מעשה ראשון. ברגע שהרמת אותו, חלפה הסכנה. אין פה סכנה יותר. וברגע שאתה מחזיר חזרה את הגלל ומניח אותו ברשות הרבים, ויבוא מישהו ויתקל בו, אתה מייצר תקלה חדשה. הלא דמי, אלא למוצא בור מגולה, אדם מצא בור ברשות הרבים, והוא לא יסתפק בכיסוי, אלא תממה, הוא בא וסותם וממלא את הבור. ואחר כך הוא חוזר וחופר בור חדש, במצב כזה כמובן אומרת הגמרא, הסתליקו להו מעשה ראשון, וקיימה לה ברשותו. כלומר פה בעצם סתמת את הבור הראשון וחפרת בור חדש. ואם חפרת בור חדש, אז ברור שאתה נושא באחריות עליו. ולכן, עוד פעם, התירוץ שרצינו לומר, שגם לפי רבי אלעזר, מישהו הרים את הגלל, הסתכל, בחן, ראה שאין לו מה לעשות עם זה, והניח את זה שוב במקום. ולכן במצב כזה, זה לא בדיוק מפקיר נזקיו, כי מעולם הוא לא קנה את זה, לא נכון. ברגע שהגבת, סילקת את התקלה, ברגע שאתה מניח אותה עכשיו שוב, אתה מייצר תקלה חדשה. ולכן ברור שאתה אמור להתחייב על זה. לכן אומרת הגמרא, חייבים להסביר פירוש אחר, אלא אמר רב אשי, כשהפכה לפחות משלושה. כלומר, הוא מראש לא הגביע את הגלל, אלא פחות משלושה טפחים. שזה לא מעשה קניין, לא ניכנס עכשיו לדיני קניינים בשלושה טפחים, כמו שהתוספות כאן מדברים, אבל בכל מקרה הוא הגביע אותו באמת לגובה מאוד נמוך, ואז זה לא נחשב שהוא קנה את זה. אומרת הגמרא, ומאי דוח כדי רבי אלעזר באמת לאוקמי כגון שהפכה לפחות משלושה, וטעם הדכין התכוון לזכות בה, האין מתכוון לזכות בה לא. הרי לפי זה צריך לומר, אני מזכיר שוב, כל מה שטען רבי אלעזר, לגבי אותה משנה של המגביע את הגלל, זה שאם הוא לא התכוון לזכות בהם הוא פטור. אלא שרב אשי עכשיו מוסיף שלא רק שהוא לא התכוון לזכות בהם, אלא מראש הרים את זה לגובה של פחות משלושה טפחים. אומרת הגמרא, למה צריך להגיע להוקימתא כל כך דחוקה? לא כמה למעלה משלושה, תעשה הוקימתא שבאמת הגביע את זה הגבהה גמורה יותר משלושה טפחים, ואף על גב דלא נתכוון לזכות בה, כלומר למרות שהוא לא התכוון לקנות, בכל זאת הוא מתחייב על עצם ההגבהה, בלי קשר לכוונת זכייה, כמו שהסברנו עד עכשיו. אומרת הגמרא, למה אנחנו לא מסבירים כך? אמר רבא, מתניתין קשיטי. פשט המשנה היה קשה לרבי אלעזר, כי למה צריך להיות כתוב, הפך את הגלל ברשות הרבים? מה עיריה הפך? לתני הגביע? אלא שמה מינה, הכל הפך למטה משלושה. ואז היות שזה למטה משלושה טפחים, והוא לא התכוון לזכות בו, ממילא אומר רבי אלעזר שאין לו בעלו, שהוא בעצם לא עשה כאן שום דבר. לא השתנה כאן שום דבר, ולכן הוא לא מתחייב על זה. אבל, נחזור לרבי אלעזר, המפקיר נזקיו חייב, גם כאשר אין לך בעלות, עדיין אתה חייב על הנזקים, כי התורה העמידה את זה ברשותך. ורק במקרה הספציפי של גלל, שבעצם לא עשית כלום, זה היה מונח שם לפניך, וזה ממשיך להיות מונח שם אחריך, ואתה בסך הכל היפחת את זה שלושה טפחים. וזה המודה רבי אלעזר, שאתה אכן לא חייב. טוב, אז אם ככה באמת יוצא, שרבי אלעזר הוא זה שסבור שמפקיר נזקיו חייב. אומרת הגמרא, אם ככה, או מדי רבי אלעזר אמר חייב, צריך לומר שרבי יוחנן הוא זה שאומר פטור. כלומר, שרבי יוחנן מבין שמי שמפקיר את נזקיו באמת פטור. שואלת הגמרא, או מי אמר רבי יוחנן הכי? האם אפשר לומר דבר כזה? והתנן, המצניע את הקוץ ואת הזכוכית, והגודר גדרו בקוצים, וגדר שנפל לרשות הרבים והוזק בעין אחר, חייב בנזקו. כלומר, אדם רצה שהגדר תהיה יותר איתנה, תכף נגיע גם לזה בדף למד, ולכן מילא אותה בקוצים ובזכוכיות, והדבר הזה גרם נזק למישהו, חייב בנזקו. ועל זה אמר רבי יוחנן, לא שנו, אלא במפריח. מפריח, כלומר, שהקוצים, שהזכוכיות הללו, בולטות לתוך רשות הרבים. ואז עבר מישהו ברשות הרבים ונשרט. עבר מישהו ברשות הרבים ונפגע. אבל במצמצם, כלומר, אם אני ידעתי מה הקו האווירי שבו מסתיים את החצר שלי, ודאגתי שאף זכוכית ואף קוץ לא חודר ולא פולש לתוך רשות הרבים, אומר רבי יוחנן, מצב כזה, אני פטור. אני רשאי לבנות גדר אימתנית, אני רשאי לבנות גדר חדה סביב הרשות הפרטית שלי, ואין מזה שום בעיה. כי לא חרגתי לתוך השטח של רשות הרבים. אומרת הגמרא, נו, ונניח שבאמת לא חרגת לרשות הרבים, מצמצם מהי טעמה פטור, לאו משום דעה ולבור ברשותו? כלומר, יצרתי כאן נזק. מישהו יכול להינזק מהגדר הזאת שבניתי, אבל בגלל שזה בתוך הרשות הפרטית שלי, ממילא אין על זה חיוב. אומרת הגמרא, אם ככה מבין רבי יוחנן, דהב אלי בור ברשותו, מכלל דחיוב הדבור, בדרך כלל, ברשות הרבים. כלומר, החיוב הפשוט של בור יהיה ברשות הרבים. ולכן רבי יוחנן סבור שאם אני מצמצם את זה לתוך הרשות שלי, אז זה בור ברשות היחיד, ועל זה לא חייבים. על מה? מפקיר נזקיו חייב. כלומר, בור ברשות הרבים, לדעת רבי יוחנן, חייבים עליו. ורק בור ברשות היחיד לא חייבים עליו, וכך תסביר את החילוק בין מפריח לבין מצמצם. דוחה הגמרא ואומרת לו, לעולם אי מלאך באמת מפקיר נזקיו פטור, כי ככה צריך לומר שסובר רבי יוחנן, כי הוכחנו שרבי אלעזר סבור שחייב. אז מצמצם לתוך רשותו מהי טעמה פטור, משום דעית מרעלה, מערבה חברי דרביקה, לפי שאין דרכם של בני אדם להתחכך בקטלים. רבי יוחנן באמת סבור שבור ברשות הרבים פטור, כי זה לא שלך, ומפקיר נזקיו פטור. כלומר, כל חיובי בור שבתורה הם דווקא בבור ששייך לי בתוך הרשות שלי. אז אם בתוך הרשות שלך אפשר לחייב על נזקי בור, למה בגדר הקוצנית הזאת אתה לא מתחייב? אומר רבי יוחנן, כי אין דרכם של בני אדם להתחכך בקטלים. כמו שמראים כאן התוספות, הגמרא מאוד מתאמצת להעמיד את דברי רבי יוחנן ורבי אלעזר, אבל זה לא לגמרי מסתדר עם רבי יוחנן, כמו שהבנו אותו מקודם, שבאמת סבור שמפקיר נזקיו אמור להיות חייב. ולכן שואלת הגמרא עוד קושייה אחת שתהפוך את כל הדיון, ומי אמר רבי יוחנן הכי? האם באמת אפשר להבין שלפי רבי יוחנן בור ברשות הרבים פטורים עליו, והאמר רבי יוחנן הלכה כסתה משנה? ותנן, בהמשך המסכת, כמו שאמרתי ביום שישי, עוד נגיע לזה בפרק החמישי, החופר בור ברשות הרבים ונפל לתוכו שור או חמור ומת חייו. כלומר, פשט המשנה זה שכל חיובי בור הם ברשות הרבים. נכון, יש גם דעה חולקת בתנאים שאומרת שכל החיוב זה רק בבור ברשותו, או מפקיר רשותו, ולא הפקיר בורו וכו' וכו', כמו שעוד נראה שם בסוגיות. אבל פשט משנה שחייבים על בור ברשות הרבים, ורבי יוחנן בכל מקום הולך עם סתם משנה. ולכן, כאמור, הגמרא עושה פניית פרסה, אלא לעולם רבי יוחנן אמר חייב. ודאי חייבים להניח שרבי יוחנן סבור שהמפקיר נזקיו חייב, נקודה. ואדם שבא ומשליך את כדו או משליך תקלה אחרת ברשות הרבים, הגם שהוא הפקיר אותה הוא עדיין חייב. כמו שחייבים על כל נזקי בור, שעיקר עניינם זה ברשות הרבים כפשט המשנה. ומד רבי יוחנן הוא זה שאומר שחייב, ממנה צריך לומר שרבי אלעזר הוא זה שאומר שפטור. רגע, אבל אמר רבי אלעזר, כמו שראינו מקודם, משום רבי ישמעאל, שני דברים אינם ברשותו של אדם, עשו הכתוב כאילו ברשותו. אומרת הגמרא לא קשיא, הדידי הדרבי. כלומר, רבי אלעזר כשלעצמו סבור שהמפקיר נזקיו באמת פטור, כמו שראינו מקודם, שבאמת זה לא תלוי במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, שרבי מאיר לעולם סבור שמפקיר נזקיו חייב, אבל בדעת רבי יהודה אפשר לומר שהמפקיר נזקיו אכן פטור, וזאת תהיה דעתו של רבי אלעזר, לפחות בדעת רבי יהודה, ושוב, לפחות כשהוא לא התכוון לשבור את הקהל, ואילו רבי יוחנן אומר שהמפקיר נזקיו חייב, אפילו בדעת רבי יהודה, שכן רבי יוחנן נוקט כסתם משנה, ומבין שמי שמפקיר את נזקיו ברשות הרבים, מייצר בור פשוטו כמשמעו. ולכן על הדבר הזה, ודאי וודאי שמתחייבים. ממשיכה המשנה בדף למד עמוד א', מעניין לעניין ממש באותו העניין. השופך מים ברשות הרבים, והוזק בהן אחר, חייב בנזקו. שוב, כאן לא מדובר על נתקל, ולא על פשיעה, אלא באדם שלהדיה שפך מים ברשות הרבים. אז המים האלה גרמו נזק לפלוני, ברור שהוא חייב בנזקו, זה נזקי בור. וממשיכה המשנה בדוגמה שזה אתה ראינו, המצניע את הקוץ ואת הזכוכית, והגודר את דירו בקוצים וגדר שנפל לרשות הרבים, והוזקו בהן אחרים, וכל המצבים הללו חייב בנזקן, כמו שנסביר שוב מיד. אומרת הגמרא אמר רב, לא שנו, מה שכתוב במשנה, שהשופך מים ברשות הרבים חייב, לא שנו אלא דניתנפו כליו במים, כלומר אותו אדם התלכלכו כליו מהמים השפוכים ברשות הרבים. אבל הוא עצמו, אם האדם עצמו החליק על המים ונחבל, פטור, שופך המים פטור, מדוע? משום שקרקע עולם היא זיקת הוא. לא אני פגעתי בך, המים לא פגעו בך, המים אולי גרמו לך ליפול, אבל מה שהזיק לך זה הקרקע. ולכן אומר רב, במצב כזה אכן פטור. אמר לרבונה לרב, לא יהיה אלא כרפשו, הרי אם אני שפכתי מים ברשות הרבים, אולי אני מנסה להכין שם איזשהו טיט, להכין שם, אני עושה איזה משהו בבוץ הזה, ולכן כל הבוץ הזה שייך לי. אז זה לא בדיוק שקרקע עולם הזיקת הוא, זה הרפש הזה שאני מייצר כאן, זה מה שיזיק את אותו פלוני. אומר רב לרבונה, מסבר דלא תמו מיה, האם אתה חושב שעדיין יש שם המים, דיינו עדיין יש שם איזה רפש שהוא יכול להשתמש בו? מדובר על מצב של בדת תמו מיה. כלומר, המקום עדיין קצת חלקלק, ולכן אותו אדם נפל. מצד שני, אני אין לי מה לעשות עם הרפש הזה שנמצא שם. ולכן, אם כליו ניתנפו במים, אכן חייב. לעומת זאת, אם האדם נחבל, אז קרקע עולם הזיקתו. התוספות כאן מדף למד עמוד א' מעלים אפשרות לגרוס ההפך. כלומר, שאדרבה, אם תמו מיה, אז באמת רב אומר את דבריו, סליחה, אם לא תמו מיה, אז באמת רב מדבר על מצב שבו קרקע עולם הזיקת הוא, כי המים שלי הם עדיין מים צלולים, לא היו אמורים להזיק אותו, ולעומת זו דווקא כאשר תמו מיה, אז, כלומר דווקא במצב כזה שאכן המים כבר קלו והמים כולם נספגו, דווקא במצב כזה רב יכול להודות שחייב. שואלת הגמרא, ותרתי למה לי? הרי אם אתם זוכרים, הדברים האלה של רב לא שנו אלא כליו, ולא עצמו קרקע עולם, רב כבר אמר את זה על המשנה שלמדנו ביום שישי, על המשנה בדף כף ח', ורב עשה כבר את אותו חילוק בין הוזק מן המים לבין הוזק מקרקע עולם. עונה הגמרא, ושוב זה קשור למה שנראה מיד בהמשך הסוגיה, אחד הבימות החמה ואחד הבימות הגשמים. דתניא, כל אלו שאמרו, פותקין ביבותיהן וגורפין מערותיהן, בימות החמה אין להם רשות, ובימות הגשמים יש להם רשות, ואף על פי שברשות, אם הזיקו חייבים לשלם. כלומר, המשנה הקודמת, רב דיבר על אדם, שאפילו שלא ברשות, ששפך מים ברשות הרבים, ולא היה לו רשות לעשות את זה. ואף על פי כן, רב סבור, שעל המים באמת חייב, ואין פה פטור של כלים בבור, כי רב לא רואה את הנזק הזה של המים כבור, אלא כאב נזקין אחר, כמו שדיברנו ביום שישי. ושאלנו על איזה אב נזיקין בדיוק מדובר, רש"י הסביר שמדובר על שורו, ראינו את ההתלבטות של הרייבד, על איזה אב נזיקין בדיוק מדובר. אבל כאמור, כל זה מדבר על אדם שבאמת לא היה לו היתר לשפוך מים ברשות הרבים. ובכל זאת רב סבור שחייבים על נזקי המים, לא חייבים על נזקי קרקע עולם. המשנה שלנו הולך לצעד אחד קדימה, ומדברת על אדם ששפך להדיה מים ברשות הרבים כי הותר לו לעשות את זה. כי בימות הגשמים הותר לפתוח, להזרים, שופכין מן הרשות הפרטית לרשות הרבים, כי גם ככה רשות הרבים בימות הגשמים מלאה בבוץ ומלאה בלכלוך. אלא שאומרת הברייתא, שאף על פי שבימות הגשמים יש לך רשות לעשות את זה, אם הזיקו חייבים לשלם. ולכן רב צריך היה לחזור עוד פעם על משנתו ולומר, שאכן אם הזיקו חייבים לשלם, אבל על הכוונה דווקא נזק שנגרם כתוצאה מן המים, ולא נזק שנגרם כתוצאה מקרקע העולם, כמו שלמדנו בהרחבה ביום שישי. אז עד כאן לגבי הרישה של המשנה, וכאמור מתחדשת כאן הלכה, שעוד נגיע אליה, שעיקר הדיון הוא דווקא בגמרא במסכת בבא מציע, על מצבים מסוימים שבהם אדם ממש מזיק ברשות. כלומר שממש ניתנה לו הרשות לפגוע ברשות הרבים, הכל כנראה מתוך אי אילו איזונים ובלמים, תכף נדבר גם על העניין הזה. המשיכה המשנה ודיברה על מי שהצניע את הקוץ בתוך הגדר, והקוץ או הזכוכיות הללו שבתוך הגדר גרמו לנזק. אמר רבי יוחנן, כמו שכבר ראינו מקודם, לא שנו אלא מפריח. לא שנו שהקוצים או הזכוכיות ממש פולשות לתוך רשות הרבים והזיקו מישהו. אבל מצמצם, אם הכל בתוך השטח האווירי שלי לא, מה הייתה מה פטור, או אתם רואים שיש קצת ספק בגרסאות, האם לגרוס אבל מצמצם פטור, או אבל מצמצם לא, אבל הנקודה היא ברורה, מה הייתה מה פטור, אמר רבך בדר אביקה, כמו שכבר ראינו מקודם, לפי שאין דרכן של בני אדם להתחכך בקטלים, ולכן לי מותר לשים זכוכיות בתוך הרשות שלי, ואתה אמור לא להתקרב אליהן. עכשיו מחדש את הברית החידוש על גבי חידוש. תנו רבנה, המצניע קוצותיו וזכוכיותיו לתוך כותל של חברו, כלומר, אדם יש לו קוצים, יש לו זכוכיות, אין לו איפה לתקוע אותם, והוא רואה שחבר שלו בונה קיר. אז הוא אומר, בוא, אני אשפוך את זה לתוך הקיר של חבר שלי, ככה יהיה לו קיר יותר חזק. יהיה לו קיר יותר אמתני. אבל אחר כך ממשיכה הברייתא ואומרת, הוא בא בעל הכותל וסתר את כותלו. בא בעל הכותל, שבר את הקיר, אז ממילא כל רשות הרבים התמלא בזכוכיות ובקוצים. הוא בא בעל הכותל וסתר כותלו ונפל לרשות הרבים והזיקו, חייב המצניע. כלומר, בעל הכותל אומר, תקשיב, אני לא שמתי שם זכוכיות, אתה שמת שם זכוכיות. ולכן עכשיו אני, כשאני פירקתי את הכותל, אי בדידי טליה, רשות הרבים לא הייתה מתמלאה בזכוכיות, זה בזכותך, מכוח מעשיך. ולכן מי שהצניע שם את הזכוכיות, הוא זה שמתחייב, כך אומרת הברייתא. אמר רבי יוחנן, לא שנו, אלא בכותל רעוע. כלומר, אם הכותל מראש היה רעוע, אז פלוני ששם שם את הזכוכיות, צריך היה לקחת בחשבון שהכותל הזה עתיד להישבר. או באופן יזום או מעלה וכל הזכוכיות התפזרו ברשות הרבים, ולכן אומרת הברייתא שהמצניע הוא זה שחייב. אבל אם מדובר על כותל בריא, המצניע פטור וחייב בעל הכותל. כלומר, מצב כזה יאמר, מי שהצניע שם את הזכוכיות, לא העליתי על קצה דעתי שמישהו הולך לשבור את הכותל הזה. ולכן, אני באופן די לגיטימי שמתי שם את הקוצים או את הזכוכיות. ואם בעל הכותל עכשיו החליט מסיבה לא מובנת לשבור את הכותל ששייך לו, אז לפחות שיקח אחריות על הזכוכיות. עכשיו, אין ספק שיש כאן חידוש גדול. משום שיבוא בעל הכותל ויאמר, סליחה, אני חייב לתת לך דין וחשבון, מתי אני שובר או לא שובר את הכותל שלי? זו זכותי, זה הכותל שלי. ובכל זאת, היות שמצניע הזכוכיות לא יכול היה להעלות דבר כזה על קצה דעתו, ממילא אי אפשר לבוא אליו בתלונה, ובעל הכותל שפתאום החליט לשבור את הכותל, צריך באמת לשאת באחריות גם על הזכוכיות. אמר אבינה, זאת אומרת, המכסה בורו בדליו של חברו, הוא בא בעל הדלי ונטל דליו, חייב בעל הבור. כלומר, וזה ממש אותו מקרה, מי שייצר כאן בור ברשות הרבים, אז ודאי שזו אחריות שלו. ועכשיו הלך וכיסה את הבור באיזשהו כיסוי שבכלל לא שייך לו. בא בעל הכיסוי ואומר, סליחה, אני מבקש את הכיסוי שלי בחזרה. במצב כזה חייב בעל הבור. כלומר, סוף כל סוף, מי חפר כאן את הבור? הוא. ולכן, מדין הברייתא, באמת למדנו שמצניע הזכוכיות הוא זה שמתחייב. כרגע הכותל קיים, ברגע שהכותל יישבר, האחריות שלך לדאוג לסלק את הזכוכיות שלך. אומרת הגמרא פשיטה, ברור, זה אותו דבר. הגמרא, מהו דתימא, התמו דלא הווה ידלי דלודאי, אבל הכא דידלי הווה לי לעודאי, כמשמע לן שבאמת הדינים אותו דבר. עכשיו אני מודה שאין לי פה ביאור עד הסוף בנקודה הזאת, משום שהגמרא מחלקת איזשהו חילוק מציאותי, והגמרא אומרת שבאמת במצב של הבור, אנחנו רשאים להניח ש... אותו אדם, ראובן, שכיסה את הבור שלו באיזשהו כיסוי ששייך לשמעון, אז שמעון וראובן מכירים אחד את השני. ואז כאשר שמעון בא ומסלק משם את הכיסוי, היה צריך להודיע על זה לראובן. לעומת זאת, במקרה של הזכוכיות, אם בא מישהו, בא ראובן ושם זכוכיות שלו בכותל של שמעון, לשמעון אין מושג מי שם שם את הזכוכיות. ולכן האחריות נופלת על המצניע. ולכן האחריות נופלת על שמעון ששם שם את הזכוכיות. מה שאין כן שוב במקרה של הבור, שאולי בכל זאת יש אחריות על ראובן בעל הבור, שיידע, סליחה, יש אחריות על שמעון בעל הכיסוי, שיידע את ראובן חברו שהוא מסלק משם את הכיסוי. כמה שמלן שלו. כמה שמלן שבאמת בעל הכיסוי יכול לקחת אותו מתי שהוא רוצה, ואין עליו חיוב להודיע לבעל הבור. אז כמו שאמרתי, אין לי ביאור עד הסוף בדבר הזה, כי זה חילוק מציאותי. הגמרא אומרת, יש להניח שבחופר בור ובעל כיסוי הם מכירים זה את זה, ולכן בעל הכיסוי לפחות צריך לידע את בעל הבור, תקשיב, סילקתי את הכיסוי. לעומת זאת, במצניע קוצים וזכוכיות, הוא לא מכיר אותו. ולכן ברור, סליחה, שאין שום אחריות על בעל הגדר, כי הוא בכלל לא יודע מי הוא זה ואיזה הוא ששם לו שם את הזכוכיות ואת הקוצים. הגמרא מסיימת את העניין הזה של טיפול בקוצים, זכוכיות או בשאר מפגעים, בברייתא שכבר דיברנו בה כאשר ממש פתחנו את המסכת, ממש לפני 4 שבועות, תנו רבנן, חסידים הראשונים היו מצניעים קוצותיהם וזכוכיותיהם בתוך שדותיהם, ומעמיקים להם ג' טפחים כדי שלא יעקב המחרשה. יש לך זכוכיות, יש לך קוצים, אל תתקע אותם בכותל של השכן, מתוך הנחה שהכותל יעמוד או ייפול, או לא יודע מה יקרה. ולכן תמצא דרך בעצמך לבאר אותם, או למשל לחפור אותם בעומק השדה, ובכוונה ג' טפחים, כדי שאם מחר השדה הזאת יהיה שייכת למישהו אחר, שלא יתקע לו את המחרשה. רב ששת שדלו בנורה, רב ששת ממש היה שורף אותם, כדי לוודא שלא יגרמו נזק. רבה שדלו בדיגלת, היה זורק אותם בעומק הנהר, כדי לוודא עוד פעם שקוצים וזכוכיות לא יגרמו תקלה או מפגע לאף אחד אחר. ולאור העובדה שהברייתא, ובהמשך גם מנהגיהם של רב ששת ורבה, נתפסים כמנהגי חסידות, כמנהגיהם של חסידים הראשונים, מסיים רב יהודה ואומר, היי מן דבאי למהווה חסידה, לקיים מלדין זיקין. רבה אמר מלדי אבות, ואמרה לה מלדי ברכות. אז כמו שאמרנו בפתיחת המסכת, להגיד שמי שעוסק במלדי ברכות הוא חסיד, מובן מאוד. ברכות הן תמצית, כל הקשר, כל החיבור שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא אומר, ברוך אתה השם. מלדי אבות, פשיטה, ברור שכל מסכת אבות כולה באה ללמד ולכוון אל עולם החסידות. אבל מה העניינו של מלדי נזיקין? הלכות, קצובות, דינים פשוטים של חושן משפט? גם כאן שייכת חסידות. כי ברגע האמת, כשאדם נתקע עם קוצים ועם זכוכיות ביד, אז מה הוא יעשה איתם? האם הוא ידחוף אותם באיזושהי נקודה, אני מקווה שיהיה בסדר? או שהוא נושא באחריות גם של מה שיש עכשיו, גם של מה שיהיה מחר מחרתיים, ומטפל כמו שצריך בקוצים וזכוכיות, ונזהר עד למאוד שמשהו ששייך לו לא יגרום תקלה למישהו אחר. אז בשנים כתיקונן, בערב הזה במוצאי יד בכיסלב, היינו בדרך כלל מתוועדים ביחד, זה התחיל אצלי בבית, ואז הלך והתרחב שהבית כבר לא יכול היה להכיל, בשנים האחרונות ההתוועדות היא בישיבה, שנה מסיבות אלה ואחרות, השנה לא יכולים לקיים את ההתוועדות כמימים ימימה, אבל הנה, איימן דבאי למהווה חסידה, ומי שרוצה לעסוק קצת בהפצת המעיינות ובחסידות, אז ודאי מלדי ברכות, ודאי מלדי אבות, אבל גם מה שאנחנו עוסקים בו מדי ערב, ברוך השם, ענייני מלדי נזיקין, והלכות שבין אדם לחברו, ואהבת לרחה כמוך שדיברנו בו כבר כמה פעמים, הרי שגם הדבר הזה הוא חלק מיותו של אדם חסיד, דהיינו מהיכולת שלו באמת להיות אכפתי, למה שקורה מסביבו. ממשיכה המשנה דף למד עמוד א' ואומרת, המוציא את תבנו וקשו לרשות הרבים לזבלים, והוזק בהן אחר, חייב בנזקו, וכל הקודם בהן זכה. במשנה הקודמת, ותכף נחזור לזה שוב, דיברנו על מישהו שאולי יש לו איזה היתר לשפוך את המים, להזרים את המים, לפחות בימות הגשמים לרשות הרבים. כאן מדובר על מישהו שרצה לנצל את הרבים. אם ישים את התבן והקש ברשות הרבים, הרבה אנשים ידריכו על זה, ויהיה זבל יותר איכותי שאפשר יהיה לזבל בו את השדות. אבל מה לעשות שאתה בינתיים שמת תקלה ברשות הרבים, ואם מישהו עוזק בזה, ברור שאתה חייב בנזקו, זה ממש נזקי בו. יותר מזה אומרת המשנה, שאם אתה זרקת את זה ככה ברשות הרבים, באופן שמייצר תקלה, הרי שכל הקודם בהן זכה. כל מי שרוצה עכשיו יכול לבוא ולקחת. רבי שמעון בן גמליאל אומר, כל המקלקלים ברשות הרבים והזיקו, חייבים לשלם וכל הקודם בהן זכה. אז יש מחלוקת בין הראשונים, האם נגרוס בדברי רשב"ג עוד פעם את הביטוי כל הקודם בהם זכה, אבל גם אם לא נגרוס את הביטוי הזה, כבר רש"י כאן מאיר שלכאורה רשב"ג לא חולק על התנא קמא, רשב"ג מסכים איתו. כי התנא קמא באמת אומר שמי שמוציא את התבן והקש לרשות הרבים וגרם נזק חייב בנזקור. רשב"ג באמת מוסיף ואומר שכל המקלקלים ברשות הרבים גם כן חייבים לשלם, והגמרא באמת תצטרך לדון, אז מה הנפקמינה בין התנא קמא לבין רשב"ג? מסיים את המשנה בדוגמה שראינו מקודם, ההופך את הגלל ברשות הרבים והוזק בהן אחר, אכן חייב בנזקור. שוב, דווקא אם מתכוון לזכות בו בכפוף לכל הדיון שכבר ראינו מקודם בדף כפתט. אומרת הגמרא, למה מתניתין? דלא כרבי יהודה. דתניא, רבי יהודה אומר, בשעת הוצאת זבלים, האדם מוציא זבלו לרשות הרבים וצוברו כל 30 יום, כדי שיהיה נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה, שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ. כלומר, שבסוף יש כאן איזשהו צורך חברתי אמיתי, לאפשר לכולם להוציא את התבן והקש לרשות הרבים כדי שיהיה מספיק זבל לשדות, ועל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ, שיש שימושים מסוימים שאני יכול לעשות ברשות הרבים. באותם 30 יום של הוצאת זבלים, מותר לכולם להניח את זה ברשות הרבים. ועד רבה, כולנו עוזרים זה לזה. ואם כן משנתנו לא כרבי יהודה, כי משנתנו נאמר, מה פתאום, אסור לך לעשות דבר כזה, ומי שעושה דבר כזה, אפשר לקחת לו את התבן והקש. אבל בברית רבי יהודה אומר, שעל מנת כן נחיל יהושע את הארץ. עונה הגמרא, אפילו תמה רבי יהודה, מודה רבי יהודה, שאם הזיק, משלם מה שהזיק. כלומר, גם לדעת רבי יהודה שמותר לעשות את זה, זה עדיין לא פותר מאחריות נזיקין. יהושע התיר לנהוג כך, יהושע התיר להוציא בשעת זבלים כדי ש... ההילוך של כל האדם והבהמה יוכלו באמת לסייע לכולם, אבל אם מישהו נגרם לו נזק, אתה חייב באותה אחריות, וזה מה שמשנתנו אכן מחדשת. שוב, הדבר הזה לא מסביר את כל הקודם בהן זכה, וזה קשור לדיון בהמשך ולמחלוקת רשב"ג וחכמים, וכנראה שגם רבי יהודה יצטרך לומר שמי שמשאיר את זה יותר מ-30 יום, אז כל הקודם בהן זכה. שואלת הגמרא, אבל איך אתה יכול לסביר כך את רבי יהודה? שאם באמת עשיתי את הפעולה באופן לגיטימי, על מנת כן הנחיל יהושע את הארץ, אז אם באמת מותר היה לי לעשות את זה, איך אתה יכול לומר שאני חייב מנזיקין? והתנן, רבי יהודה אומר, וכבר נתקלנו בו, ושוב זה ממש מענייני דיומה, והתנן רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פטור מפני שהוא ברשות. לגבי אותו גמל עמוס בפשטן, שדלקה פשטנו בנרו של החנווני, אז אם החנווני הניח את הנר בחוץ, באמת החנווני חייב. כי אסור היה לך להדליק אש ברשות הרבים, אבל אומר רבי יהודה שאם זה נר חנוכה הוא פטור מפני שהוא ברשות. מה אליו משום רשות בית דין? דוחה הגמרא ואומרת לא, משום רשות מצווה. דתניא רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פטור מפני שהוא רשות מצווה. יש הבחנה, והבחנה מאוד מתבקשת, בין מי שרק מאפשרים לו, מתירים לו, נותנים לו רשות מצד בית דין להוציא את זבלו לרשות הרבים, אבל אומרים לו, אתה צריך לעשות באחריות. ואם יגרם נזק, תצטרך לשלם. לבין מי שלא רק מאפשרים לו לשים את הנר בחוץ, אלא מצווים עליו להניח את הנר בחוץ. אז אמנם נר חנוכה כמובן מצווה מדי רבנן ולא מן התורה, אבל עדיין יש הבדל בין רשות בית דין לבין רשות מצווה. בין רק מתירים לך או מאפשרים לך להוציא תקלה לרשות הרבים, אבל אם היא באמת יגרום תקלה אתה תצטרך לשלם, לבין מקום שבו אנחנו מצווים עליך להניחה על פתח ביתו מבחוץ, ואז באמת אין שום אחריות לבעל הנר. תשמע, כל אלו שאמרו מותרים לקלקל ברשות הרבים, אם הזיקו חייבים לשלם, ורבי יהודה פותר. טוב, ועכשיו כבר לא יהיה לנו מה לענות. הנה מפורש כאן שלדעת רבי יהודה, כאשר מותר להוציא זבלים, אז באמת אין חיוב נזיקין. ואם ככה על כורחנו שמתניתין דלא כרבי יהודה, כמו שהמשנה אמרה מקודם. ובכל זאת מתעקש רב נחמן ואומר, אמר רב נחמן, מתניתין שלא בשעת הוצאת זבלים, ורבי יהודה. כלומר, אם מדובר על שעת הוצאת זבלים שמותר להוציא, הנה חינמי די בזה לדעת רבי יהודה כדי לפתור מנזיקין, כמו שנאמר בברייתא. אבל משנתנו, מדובר על לא שעת הוצאת זבלים, ולכן במצב כזה אסור היה לך להוציא. אם אסור היה לך להוציא, ממילא יש לך אחריות לנזקים שנגרמו. רבשי אמר, תבנו וקשות תנן משום דמישר קי. כלומר, בא רבשי ואומר, לא, 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 באמת יש היתר להוציא זבלים. ובמצב כזה, לדעת רבי יהודה, אין אפילו חיוב נזיקין, כמו שנאמר בברייתא. אבל המשנה שלנו מדברת על מקרה ספציפי, על מי שהוציא תבנו וקשו, שהם מחליקים באופן מיוחד. משום דמישרקי אומר כאן רשי שהם מחליקים. וכמו שאמרתי מקודם, עוד פעם דוגמה מובהקת לכל נושא האיזונים והבלמים, מצד אחד אנחנו רוצים לאפשר לאנשים להוציא את הזבל, כי כולם מרוויחים מזה, כי רגלי אדם ורגלי בהמה יעזרו לכולם. מצד שני, יש חשש, לא פשוט, שאנשים ינזקו מן הדבר הזה. מצד שלישי, בא רבי יהודה ואומר, אבל אם התרת להם להוציא, איך אתה יכול לחייב אותם באחריות נזיקין? ולכן באה הגמרא ומחלקת ואומרת, צריך לנקוט כאן איזשהו קו. ולכן מותר לך להוציא זבל לרשות הרבים, אפילו במחיר שמישהו ינזק מזה, אבל לא משהו שהוא סכנה גדולה. דבר שמחליק באופן מיוחד, דבר שהסבירות שיגרום לתקלה היא סבירות עוד יותר גבוהה, כאן באמת צריך להחמיר יותר, וכאן באמת לא מאפשרים לך להוציא את אותו זבל לרשות הרבים. ועוד פעם, כדי להשלים את עניין האיזונים והבלמים, אז צריך מיד להשלים את הסוגיה כאן בסוף דף למד עמוד ב'. אבל לפני כן, לגבי עניין כל הקודם בהן זכה, כאמור במשנה, בין שנאמר שמדובר בשעה שאסור להוציא זבלים, ואז ברור שאסור לך לעשות את זה, אז במצב כזה ברור שכל הקודם בהן זכה, ולא רק שאתה חייב בנזיקין, אלא שאפשר לקחת לך את זה. וכאן החלקו המוראים, אמר רב, בין בגופן בין בשבחה, פשוטו כמשמעו, כל הקודם בהן זכה, הכוונה שכל אחד יכול לבוא ולקחת את התבן וקש ששמת שם, כי זה תקלה ומכשול. זעירי אמר בשבחן אבל לא בגופן, כלומר אני שמתי תבן וקש, אבל עכשיו הם השתבחו, הם הפכו להיות זבל יותר טוב לשדות. ולכן זעירי אומר, כל הקודם בהן זכה, אבל צריך לשלם את העלות הבסיסית של התבן והקש לבעלים, את השבח הוא יכול לקחת לעצמו. במייקה מפליגי, רב סבר כנסו גופן משום שבחן. כלומר, ברגע שהתרנו לו לקחת, אז מותר לקחת הכל. זעירי סבר, לא כנסו גופן משום שבחן. כלומר, זעירי אומר, אנחנו לא רוצים שאתה תרוויח מזה שייצרת תקלה ברשות הרבים, אבל לפחות את גוף מה ששמת ברשות הרבים, את זה באמת צריך לשלם. תנא, ההופך את הגלל ברשות הרבים והוזק בעין אחר, חייב בנזקו. כך נאמר בסיפה של המשנה, ואילו כל הקודם זכה לא קטנה. אז הנה אתה רואה שאין יותר לזכות בגלל עצמו. אומרת הגמרא שזאת הוכחה טובה לדבריו של זעירי, כי גלל ששמתי ברשות הרבים הוא לא משתבח מזה שהוא נמצא שם, ולכן אין יותר לזכות בו. כל מה שאמרה המשנה כל הקודם בהם זכה, אומר זעירי, זה רק במשהו שהשתבח מזה שזרקתי אותו לרשות הרבים. ואז אומרת המשנה כל הקודם זכה, תיקח לך את השבח, תשלם לביילים המקורי רק את הקרי, רק את מחיר גופן, בדבר שלא השתבח ברשות הרבים אין כל יותר לקחת. אז זה הוכחה לזעירי נגד רב. השיב רב ואומר, תנה לרישא והוא הדין לסיפה. לא, בזה שכבר אמרתי במשנה, כל הקודם בהם זכה, ממילא גם מי שזרק גלל ברשות הרבים, הנה חינמי נכונה אותה הלכה, שכל הקודם בהם זכה. שואלת הגמרא, והתני עלה אסורים משום גזל. אומרת הגמרא, כי קטני אסורים משום גזל, הכולה מתנית אינקאי לאותו שקדם וזכה. כלומר, באמת נאמר במשנה שמי שזרק תבן וקש לרשות הרבים, כל הקודם בהם זכה, ואני רוצה לבסס ולבצר את זה, שמי שזכה באותם דברים באמת זה שלו באופן מלא ומוחלט, וממילא אסור לקחת ממנו. ואסורים משום גזל, הכוונה לאותו אחד שקדם וזכה. שואלת הגמרא, והלא קטני אחי, פירוש מאוד יפה, מקורי, אבל לא קטני אחי, דתנן. המוציא תבנו וקשו לרשות הרבים נזבלים והוזק בעין אחר, חייב בנזקו, וכל הקודן בהם זכה, הוא מותר משום גזל, והופך את הגלה לרשות הרבים והוזק בעין אחר חייב, ואסור משום גזל. אז הנה אתה רואה שאסור משום גזל, מותר משום גזל, זה, יש באמת הבדל בין גלל, שלא התכוונתי שהוא ישתבח, לבין מוציא תבנו וקשו, שכן התכוונתי שהוא ישתבח. וזה מותר משום גזל, וזה אסור משום גזל. אמר נחן בר יצחק, גלל קרמי, דבר שיש בו שבח, כנסו גופו משום שבחו. וזה המקרה של תבן וקש, ולכן רב אומר שמותר לזכות בהכל. דבר שאין בו שבח, כמו גלל, לא כנסו בכלל. היא באה אליהו, וזה כמובן שונה מהתירוץ של הגמרא מקודם, שגם בגלל אין החינמי מותר לזכות בו. היא באה אליהו. לדברי אומר, כנסו גופן משום שבחן, לאלתר כנסינה, כלומר תכף ומיד שמישהו זרק תבן וקש ברשות הרבים, כבר מותר לבוא ולקחת את זה, או רק לחימה איתי שבחה, רק כאשר התבן והקש השתבחו והפכו להיות זבל איכותי לשדות, רק אז מותר לקחת את זה. או לחימה איתי שבחה כנסינה. תשמע אומרת הגמרא, מדיקה אירינן גלל. כלומר, הנה, אתה רואה מהדין של גלל, שכל עוד אין בו שבח, אסור לקחת אותו. אומרת הגמרא, ותסברה כי אירינן גלל, מקמד אלישני רב נחמן, לבטא דשני רב נחמן, מעיקה למירמה גלל כלל. כלומר, אחרי שרב נחמן הסביר לנו, שבגלל באמת, היות שלא יהיה בו שבח גם בעתיד, ממילא אסור לקחת אותו, זה לא אומר שום דבר על שאלתנו. דהיינו, אני מדבר על תבן וקש, שאם נשאיר אותם ברשות הרבים, עוד יהיה בהם שבח בהמשך. ולכן אני רוצה לשאול, האם מותר לקחת אותם כבר עכשיו? גלל, שגם בהמשך לא יהיה בו שבח, כמו שאומר רב נחמן, אין שום מה ואמינה לומר שמותר יהיה לקחת אותו כבר עכשיו. אומרת הגמרא למה כתנאי, אולי כל המחלוקת בין רב לזעירי היא בעצם מחלוקת תנאים מפורשת בהקשר שונה לחלוטין. שטר שכתוב בו ריבית, טוב, מאוד חמור, לא, אדם לא אמור להלוות כסף בריבית, קונסין אותו, ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית, דברי רבי מאיר. מה אומר רבי מאיר למלווה, אתה נתת כספך ודרשת לקבל ריבית בשטר, ולכן נקנוס אותך שאפילו את הקרן לא תקבל בחזרה. ולעומת זאת חכמים אומרים, גובה את הקרן, אבל לא את הריבית. חכמים אומרים, למה? כלומר, המלווה הזה הוא רשע, רוצה לתת הלוואה בריבית. לא ניתן לו את הריבית, אסור לו לגבות אותה. אבל את הקרן שהוא נתן, לפחות את הקרן תחזיר לו. לימה רב דאמר כרבי מאיר, שכנסו על הריבית, ובמקרה שלנו כנסו על השבח, וממילא כנסו גם על הקרן, וזהירי לעומת זאת אמר כרבנן. אמר לך רב, אנא דאמרי אפילו לרבנן. עד כאן לא קאמר רבנן הטעם, אלא קרן דבהתירה. כלומר, סוף כל סוף, באמת, המלווה שנתן ללווה כסף, אין בזה שום איסור. ביקשת ריבית, זה בעיה אחרת. אבל את עצם ההלוואה הראשונית שנתת לו, לא היה בזה איסור. אין איסור להלוות כסף. יש איסור אחר כך לקבות על זה ריבית. אבל הכה קרן גופה כמזיק, מהרגע הראשון שזרקת תבן וקש ברשות הרבים, ייצרת כאן נזק. ולכן זה לא דומה. ולכן גם חכמים ששם אומרים אפשר לקבות את הקרן, במקרה שלנו אומר רב, יודו לדבריי שאותו אחד שקדם וזכה בהן יכול לקחת גם את הקרן וגם את השבח. וזהירי אמר לך, אנא דאמרי אפילו לרבי מאיר. עד כאן לא כאמר רבי מאיר הטעם, אלא דמשעת כתיבה דעבד לי סומה. כלומר, מהרגע שכתבת שטר שיש בו גם ריבית, אז שמת עליו נשך. ועברת על האיסור שבתורה. ולכן בא רבי מאיר וכונס אותך גם על הקרן. אבל הכה, מיימר דמזיק, כמו שאמרנו כל הזמן, אנחנו כל הזמן עוסקים באיזונים ובלמים. אני שמתי תבן וקש ברשות הרבים, זה יכול לעבור בשלום. מי שנתן הלוואה בריבית, זה כבר לא יעבור בשלום. נתת לו הלוואה, אבל בשטר עצמו כתבת שיש ריבית. בא רבי מאיר וכונס עליך את הכל. פה שמתי תבן וקש, או שיהיה נזק או שלא. ולכן המצב כזה צריך לקנוס על השבח, אבל לא קונסים על הקרן עצמה. ולכן הדיון לגבי שטר שיש בו ריבית לא קשור לענייננו. אומרת הגמרא, רגע, אז אולי למה כהן את עניי? אז אולי נחזור למשנתנו, או למחלוקת רשב"ג וחכמים, כמו שראינו מקודם, המוציא תבנו וקשו לרשות הרבים נזבלים, והוזק בהן אחר, חייב ונזכו, וכל הקודם בהם זכה ואסורים משום גזל, רבי שמעון בן גמליאל אומר, כל המקלקלים ברשות הרבים והזיקו חייבים לשלם, וכל הקודם בהם זכה ומותרים משום גזל. אז כמובן זה הנוסח של הברייתא, זה לא בדיוק כמו שכתוב במשנתנו, אבל סוף כל סוף אתה רואה גם כאן מחלוקת תנא קמא ורשב"ג, והגוף הקשיא. אמרת כל הקודם בהם זכה, בדעת התנא קמא, ואחר כך אתה אומר, אסורים משום גזל. אלא לאו הכי כאמר, כל הקודם בהם זכה בשבחן, ואסורים משום גזל הגופן, בדיוק כמו שטען זעירי, ועל זה את הרב שמעון גמליאל מימר, אפילו גופנה מכל הקודם בהם זכה. ואם כן, כבר במשנתנו שלא לגמרי הבנו מה רשב"ג חולק על התנא קמא, הרי שניהם אומרים שכל מי שמזיק ברשות הרבים חייב. ולפחות לפי הגרסה שלפנינו, שניהם גם אומרים כל הקודם בהן זכה. אומרת הגמרא, מה בכל זאת נחלקו? נחלקו במחלוקת רב וזעיר. שלפי התנא קמא מותר כל הקודם בהן זכה, הכוונה רק בשבח, אבל את גוף התבן והקש אתה צריך לשלם לבעל התבן והקש. והרשב"ג ואומר כדעת רב, שבאמת מותר לקחת אפילו את הקרן. טוב, אז אומרת הגמרא, לזעירי ודאי תנאי. כלומר, לזעירי על כוחנו שבזה נחלקו. לרב מילי מתנאי, אומרת הגמרא, אמר לך רב, דכולי אלמה, כנסו גופן משום שבחן. כולי אלמה מודים למה שאני אמרתי. כמו שגם אומר את זה רשב"ג. שברגע שאדם שם תבן וקש ברשות הרבים, כנסו אותו, ומי שבא לקחת את התבן והקש יכול לקחת הכל, ולא צריך לשלם לו שום דבר. והכה, וזו סיומת מופלאה לכל השני דפים שלמדנו כאן הערב, והכה בהלכה ואין מורין כן כמפלגי. כלומר, אומר רב, גם לשיטתי, שכנסו גופן משום שבחן, וכשמישהו ייצר תקלה ברשות הרבים מותר לבוא ולקחת, אני חושב שזה מאותן הלכות שעליהן אמרו גם במקומות אחרים בתלמוד, אגב, בחלק מן הסוגיות גם שם מדובר על רב עצמו, שיש מושג שנקרא הלכה ואין מורים כן. דאית מה רבו נעם הרב, הלכה ואין מורים כן. רבד אבר אהבה אמר, הלכה ומורים כן. רבד אבר אהבה אמר, למה להשתיק את זה? למה לצנזר את זה? בן אדם שזרק תבן וקש לרשות הרבים, עושה מעשה לא לגיטימי, ולכן מי שרוצה יכול לבוא ולסחוב משלו. אבל רב, והלכה כמותו, אומר, מי שזרק תבן וקש ברשות הרבים, כל הקודם בהם זכה. אפשר לקחת לו גם את הקרן וגם את השבח. ובכל זאת, אין מורים כן. בכל זאת אני מעדיף לא לפרסם את זה. למה לא? מסביר כאן המאירי, כמובן בפשטות, אני קורא את המאירי כאן דף למד עמוד ב', אף על פי שבארנו שכל הקודם בהם זכה, ושאף בדיני שמיים מותר, כלומר אין פה איזה מושג של בא לצאת ידי שמיים, אם בא להישאל אין מור אין לו כן בהדיה, מפני תיקון העולם. אז כבר דיברנו בשבוע שעבר על המושג של אבי דין השתינה לנפשי, וברור שהמושגים האלה מושגים רגישים, ולכן אומר המאירי, יש כאן בעיה תיקון עולם. מצד אחד, המזיק עשה מעשה לא לגיטימי, זה לא בסדר שהוא עשה את זה. מצד שני, למה אתה מחנך את האנשים האחרים? לבוא ולקחת מה שלא שייך להם? לבוא ולקחת בכוח? ולכן כאן רב באמת מצא הצדקה מלאה. מדוע הלכה ואין מורים כן? זאת ההלכה. מי שזרק תבן וקש ברשות הרבים, מותר לסחוב לו אותם. אבל אין מורים כן. אילו, בוא תתפרנס ממקום אחר, אומר רב. תשיג, תתעשר ממקום אחר, ולא מלסחוב משהו ששייך למישהו שזרק אותו ברשות הרבים. שואלת הגמרא, הנה, והרב הונה אף קרחושלי, כלומר אדם באמת, אדם השליך ברשות הרבים שעורים, ובא רב הונה והפקיר אותם, אמר כל מי שרוצה שייקח. רבד הבר אהבה, גם הוא אף קרסליקוסטה, כלומר מישהו עוד פעם שם איזושהי פסולת של תמרים ברשות הרבים, ובא רבד הבר אהבה, ואמר שזה הפקר, כל מי שרוצה יכול לקחת. אז בשביל מה רבד הבר אהבה, כשמעתי, כלומר רבד הבר אהבה באמת לשיטתו, שהלכה הוא מורים כן. אלא רב הונה, שאמר בשם רב הלכה ואין מורים כן, למה הדר בי? האם רב הונה באמת חזר בו? אומרת הגמרא, הן הוא מוטרין הבו. כלומר, המקרה של רב הונה דיבר על אדם שכבר הותרו בו כמה פעמים שלא יעשה את זה. ושהוא לא יכול לפזר נזקים ברשות הרבים. והוא לא מציית. הוא ממשיך לפזר נזקים ברשות הרבים. במצב כזה, בא רב הונה ואומר, כאן הלכה ומורים כן. כאן אני להדיה יפקיר את מה שהוא זורק ברשות הרבים, וכל דכפין ייתה ויכול. כל מי שרוצה יכול לבוא ולקחת משלו, כי זה העונש שמגיע לאותו אדם. שוב, במצב רגיל, כמו שאומר המאירי, מפני תיקון העולם, לא הייתי רוצה להורות את ההלכה הזאת. צריך לתת שיעור בליל שבת בבית הכנסת, תמצא שיעור על נושא אחר. לא על זה שברגע שאדם התנהג לא בסדר, צריך לבוא ולסחוב משלו. מי שחוזר על הדבר הזה פעם אחר פעם, זו כבר התנהגות באמת לא מקובלת ולא הגיונית, ולכן במצב כזה, הלכה ומורים, כן, שמפקירים את נכסיו, ומותר לכל מי שרוצה לבוא ולקחת. המושג הזה, הלכה ואין מורים כן, מי שיפתח מאנציקלופדיה תלמודית, יש ערך שלם תחת הכותרת הזאת, הלכה ואין מורים כן. כלומר, אנחנו היינו מצפים שכל דבר שהוא זאת ההלכה ואין בלתה, אז אדרבה, דווקא ראוי לפרסם וללמד, וההלכה צריכה להיות בראש כל חוצות. ובכל זאת אנחנו רואים במרחב לא קטן של סוגיות במרחבי השס, שבאמת, לעתים, זאת ההלכה, אתה צודק שזאת ההלכה, אבל אין מורים כן. משיקולים כאלה או אחרים, עדיף את ההלכה הזאת לא לפרסם. ברבים, אני ממש לאחרונה, סביב ענייני המלחמה, יצא לי בכמה מפגשים של רבנים לייחד שיעור רק לנושא הזה של הלכה ואין מורים כן, כלומר כשיש כל מיני היתרים, שלעיתים הם אפילו היתרים מופלגים, יש היתרים שאנשים לא לגמרי מבינים, היתרים מיוחדים למלחמה שקשורים לעד רידתה וכו', האם נכון לבוא ולומר שאתה צודק בהלכה, אבל אין מורים כן. זה להורות כולה בדבר כזה לרבים, יכול לגרום תקלה זו או אחרת. ברור שזה שיקול כבד משקל, ברור שמצבים מסוימים אנחנו לוקחים אותו בחשבון, ומצד שני ברור שיש מצבים שבהם אדרבה, הלכה ומורים כן, אבל כאמור, כדי להאריך בנושא הזה, היה צריך ממש לייחד שיעור נפרד, ובעזרת השם עוד חזון למועד בהזדמנות אחרת. שבוע טוב ובשורות טובות לכולם.